בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? יום שלישי היום, אתם רואים איזשהו שינוי. פשוט עכשיו יש לי זמן, אז החלטתי לעשות תוכנית. אתם יודעים, עד יום חמישי אולי לא יהיה לי זמן, ואולי... אנחנו מחתנים בשעה טובה ומוצלחת בשבוע הבא נכדה. ביום רביעי, כ"א כסלו, בשעה טובה ומוצלחת, אז אני עמוסה, כן? אני מאוד מאוד עמוסה, כי אתם יודעים, אני צריכה לעזור בקניות, ואני צריכה לחוות דעה, ולעזור עם כל הסידורים, כולל אפייה, כולל כל מיני דברים. אני מאחלת לכל ידידיי ומכריי, אהוביי, שיצטרכו להתעסק רק בדברים האלה, והשם ייתן ויוסיף לכולנו בשמחות ובלב שמח. ואני כמובן כאן יהודית פוגל, הנה המספרים שלי, 0528-703667, 0367-47620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il. ואנחנו כן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי, משפחתי, ואני מיד פונה לשאלות, כיוון שהצטברו לי כאן מלא מלא דברים. שלום רב לך גברת פוגל, רציתי להתייעץ איתך. ובכן, אנחנו זוג צעיר, נשואים 5 חודשים. אנחנו ברוך השם מאוד מאושרים, והכל בסדר. אבל רצינו לברר איתך את שאלת הסמארטפון. כמובן שבנו אני וסמארטפוני והוא וסמארטפונו. ובמהלך האירוסים והפגישות בינינו, הסמארטפון היה כלי עזר חשוב מאוד מאוד לבניית הקשר שלנו. אבל עכשיו אני תוהה מה עושים איתו. יותר ויותר אנחנו מוצאים את עצמנו בערבים, יושבים על הספה, איש איש וסמארטפונו בידו. ואני שואלת את עצמי, האם זה בסדר, או האם זה סימן שהזוגיות שלנו לא מוצלחת, או בדרך לקריסה, או כל מיני מחשבות מפחידות. אין לי את מי לשאול, כי במשפחות שלנו אין סמארטפון. הרי כל הרבנים הוציאו על זה איסור. אנחנו לא מקפידים על האיסור הזה, אני ובעלי האהוב החדש והטרי. לכן אני פונה אלייך שתעשי לי סדר בדברים. מה מקומו של הסמארטפון בזוגיות? אפשר לומר המודרנית. תודה וכל טוב, קראי לי הילה. יפה, שאלה טובה, נפוצה, ידועה. תראי הילה, אני אישית מתייחסת לסמארטפון כאל ספר שהיה פעם. כן? גם היום יש אנשים שמכורים לספרים, חנויות הספרים לא נסגרו, אבל הם גם שינו צורה. מוכרים שם גם משחקים וצעצועים, וחלק הפכו חלק מהשטח לבית קפה, אבל עדיין אנחנו עם הספר, ואולי הפכנו להיות סוג של עם הספר דיגיטלי. עכשיו תראי, וכי בגלל תופעת הסמארטפון אנשים לא מתרחצים, לא אוכלים, לאבדיל לא מתפללים, בשבת אנחנו מתגברים עליו, כן, לא, כמובן מי שמתגבר וכו וכו. אני מציעה לכם להתייחס לסמארטפון כאל ספר. כן, אז פעם היינו מכורים לספרים, והיינו תולעי ספרים, לפחות אני הייתי, ולקרוא ספר זה היה חשוב בעיניי יותר מכל דבר עלי אדמות, וזה כאילו סגר לי כל יום ויום, לא היה מצב שיהיה יום אחד, שלא יקרא פה חלק מספר או ספר שלם, גם שכבר הייתי נשואה ואם, היום, כשאני רוצה לסגור את היום, אני פשוט לוקחת את הסמארטפון, הוא נותן לי חדשות, הוא נותן לי פוליטיקה, הוא נותן לי מדע, הוא נותן לי בידור לפעמים, בידור אולי קצת פחות, כי אני לא יודעת אם זה סוג הבידור האהוב עליי, וכו וכו. כלומר, זה חלק מהחיים שלנו, אבל אנחנו עדיין, אנחנו יודעים להתמודד עם זה, כמו שבזמנו התמודדנו עם ספר, כן? או עם חומר קריאה אחר. אני זוכרת שבניי עוד היו צעירים, והם היו בחורי ישיבות, והיו חוזרים הביתה רק בימי שישי. אז, אבל היו להם תפקידים, מכיוון שיש לי רק בת יחידה, כמו שאתם יודעים. אז חיכו לבנים תפקידים, לא לפני שהם אכלו דעת פס או יותר של עוגת שמרים טריה, דאגתי תמיד שיהיו בבית כל מיני פינוקים לבחורים שיושבים ולומדים תורה. אז אחרי שקצת אכלו, וכמובן לקרוא את העיתון, שביום שישי היה מגיע שמן, עדיין מגיע שמן מלא חומר, מלא, הם כל השבוע לא ראו עיתון בישיבה. הם היו מותקנים במה שקורה, אבל לא ממש איתו. אז התפקידים שלהם היו מתעכבים. אז אני זוכרת את הבן השני, שהוא הרגיש את עצמו אחראי על הרביעי, מחביא את העיתון לפני שהרביעי יגיע מהישיבה, או מהישיבה הקטנה, פשוט מחביא את העיתון ואומר, קודם תגמור מה שאתה צריך לעשות מבחינת תפקידים, הוא היה צריך ללחוץ את המדרגות נראה לי, ועוד כאלה דברים, לא משהו רציני, אבל כן, תפקידים. אני חושבת שזה מאוד מאוד קריטי לתת גם לבנים תפקידים. אז הוא היה מחביא לו את העיתון, והוא היה מתמרמר, ואני הייתי צריכה לבוא ולהשכין שלום, וכו וכו. שזה אומר שהיה, אז לא קראו לזה התמכרות, ולא פחדו מזה כל כך, כי זה כולה עיתון, ספר. מה? אני זוכרת את עצמי לילות שלמים שוכבת וקוראת, ופוחדת שאמא תתעורר ותראה את האור בחדר שלי, והיא תצעק, תיתן מין צעקה כזאת, אפילו חרישית, לכי כבר לישון. ואני, כלומר, כל הקריאה הזו לא ערבה לי, כי כל הזמן ידעתי לי שבכל רגע נתון אמא יכולה להתעורר ולכעוס שאני עדיין עם אור דולג בשעות הקטנות של הלילה. אז מה זה? לא התמכרות. אבל לא, זה לא פחדו מזה ולא חשבו שזה הרסני לשום קשר. עדיין הייתי תלמידה מצטיינת. כן, מה לעשות? זה מה שהיה. ועזרתי הרבה מאוד בבית, וכיוון שהייתי הקטנה, אז עזרתי גם הרבה מאוד לנישואים שהיו לפניי, וילדו והיו זקוקים לעזרה. ואף אחד לא קרא זה להתמכרות. לכן אני אומרת לך, הילה, אני מציירת לעצמי מין מראה כזה. זה ערב, אתם יושבים על הספה, וכל אחד עסוק באייפון שלו, וכאילו אין תקשורת, רק האייפון. אז קודם כל, אני חושבת שזה גם נחמד לתקשר דרך האייפונים, מכל המסתבר, כן. אני כל הזמן שואלת השאלה הזו, למה הרבה, למה אנשים מתכתבים? לא, למה לא מדברים? הרי להתכתב זה מעייף. בואי נדבר. אבל הגעתי גם אני, ממרום גילי, הגעתי למסקנה שבכתב אני אומרת דברים, אני יותר משוחררת מאשר בעל פה. כן? אני מסוגלת יותר להגיד אהובתי, או יקירתי, או משהו, ובעל פה, אתם יודעים, הנימה יותר מאופקת. אם אני אתייחס למה, הנה, אתמול כתבתי איזשהו טקסט לאחת הקלות שלי, ושם כן יכולתי לכתוב לה את הקלה המובחרת שלי, ו... וככה, שבעל פה זה נשמע קצת דביק ככה, ואולי קצת מתחנף, ואולי לא אמיתי. כן, אז הנה, גם אני אומרת שאפילו לנהל מערכות יחסים דרך הסמארטפון, אני לא רואה בזה כזה אסון גדול. ואני מציעה שכולנו נרגע, כי אני אומרת עוד פעם, אנחנו עדיין אוכלים, עדיין מתרחצים, עדיין מתפללים, עדיין עובדים שעות רבות. ואז כן, אז נכון שיש מצבים, ואני אולי לזה את מכוונת, שאני מדברת עם בעלי שיחה מאוד חשובה, בדם ליבי, ובמקום להקשיב לי, הוא פוזל כל הזמן לסמארטפון שלו, וכל צלצול כאילו מחריד אותו, והוא אומר, אוקיי, או אני או הסמארטפון, אז יכול להיות שזה מצב כזה, אז פשוט את אומרת, אוקיי, זה אתה, זה לא הסמארטפון. אז את מבינה, זה פשוט מתוך מודעות מלאה, שכרגע הוא רוצה לדבר איתך, אחד על אחד, בלי הסמארטפון, או שאת רוצה לדבר איתו. אז אפשר להגיד, נכון? אם אתה, זה מפריע לך, ואתה לא רוצה שאני אבזול כל שנייה, הנה אני סוגרת את זה. והאמינו לי, זה לא... אני רק חושבת שזה באמת עניין של לקבל את זה, כמו שפעם היו תולעי ספרים, לקבל עכשיו שאנחנו תולעי דיגיטלי, סמארטפוני, ולא לפחד בזה ברמות של שפה את מתארת, כאילו, אוקיי, אם אנחנו לא נזרוק את הסמארטפונים, אנחנו פה, הזוגיות שלנו תלך לאיבוד. עכשיו, שימו לב, אני לא נכנסת לקטע ההלכתי, או לקטע שהרבנים מדברים עליו, או לקטע שהפך להיות פתולוגי, כן? אם זוג צעיר שהתחתן לא מזמן, או אפילו זוג מבוגר, שכל התעסוקה שלו זה איזה שהם חיזורים ופלירטים ותכתובות מלוכלכות וטקסטים לא צנועים וכל מיני כאלה דברים, אז ברור שזה סיפור אחר לגמרי. שלא יתעו כאן לחשוב שאני אמרתי כן, אפשר להתעסק עם הסמארטפון בכל מה שרוצים ובכל מה ש... מכל הבעל היד. זה שוב, זה כמו הספרים. גם בספרים אנחנו לא קראנו מכל הבעל היד. בדרך כלל, למה? כי רצינו לשמור על עצמנו. רצינו לשמור ורצינו, הייתה לנו אידיאולוגיה ועדיין ישנה. אז שלא יהיה פה איזה מין משהו שאומר, אוקיי, יהודית פוגל התירה את הסמארטפונים בכל צורה ובכל דרך. לא ולא. רק אני אומרת שזוג צעיר, שהם, איך את כותבת לי, שבמשפחה שלכם אין סמארטפונים, אתם יש לכם כן, ואני לא נכנסת לזה כי אני לא רבנית, אבל אני כן הדגשתי שאני יודעת בדיוק מה דעת הרבנים, ואני חושבת שהם צודקים. אז אני באה ואני אומרת שפעם היינו נרגעים מיום עבודה עם ספר, וזה לא היה נחשב רע שכל אחד יושב ועוסק וקורא את הספר שלו. אפילו יש כאלה תמונות של זוג יושב על הקורסה או על הספה במין הרמוניה כזו, ובחוץ יורד גשם, והם בכזה בית חמים ונחמד, והוא קורא את הספר שלו, והיא קוראת את הספר שלה, והכל טוב, ומנורת קריאה כזאת רומנטית בצד. זה לא היה נחשב לאיזה משהו כבר, שהזוגיות הזו כבר נידונה לאבדון. אז לזה אני מתכוונת, אני מקווה שהבהרתי את הנושא, אבל אני חד משמעית אומרת תם ולא נשלם. כי אם את מרגישה שאין תקשורת ביניכם, והוא מתעסק בדברים, או שאת מתעסקת בדברים, שהם מחוץ לתחום בשבילו, ויש לה חיים שלמים שהם רק בסמארטפון, אז זה כבר סיפור אחר. אני התייחסתי נטו לזה שהסמארטפון הוא בעצם הספר של ימינו. וכמו שפעם היה תולעי ספרים, ואף אחד לא חשב שהם באיזושהי סכנה, והם גמרו לימודים, והם גם התחתנו, ועושים חיל בכל המטלות שלהם, אבל עדיין הם תולעי ספרים. רק לזה התכוונתי, וכשזה חורג מהמסגרת הזאת, אז כן צריך לבדוק מה ואיך לבסט את זה, כמו שהיינו גם עושים בספרים. אני אף פעם לא אשכח שבתחילת הדרך שלי, באה אליי אישה שאמרה שקלטה, היא הצעירה, היה לה כבר שניים, שלושה, זה תינוק אחד או שניים, שלושה, והבחורה הזו, כן, היא לקחה את הקלה הזאת כי היא הייתה מפורסמת בחוכמתה ובמעלות הטובות שלה ובאינטליגנציה שלה, בחורה ששמה הלך לפניה. ועכשיו מסתבר שהיא כל כך שקועה בקריאה ובלימוד ובעניינים כאלה שהיא לא מטפלת בילדים. הילדים בוכים, הילדים מלוכלכים, הילדים רעבים, והיא לא יכולה להתנתק מהספר. היא כאילו עדיין בפוזה הזו, וכולנו מכירים את הילדים שכשהם קוראים ומדברים אליהם, הם לא שומעים. אני לא הייתי כזאת. אני הייתי תולעת ספרים, ו... אבל כשדיברו אליי שמעתי. אבל יש לי בהחלט נכדים שפה לפעמים מתארחים בשבתות, ואם הם על ספר, אז מדברים אליהם והם לא שומעים. אתה צריך לגשת ובאופן פיזי לסמן להם שאתה רוצה להגיד להם משהו. אז היא התלוננה לי על הקלה הזו, היא אמרה, תראי, הילדים בוכים, השכנים באים ואומרים שהילדים בוכים, אולי אמא לא בבית, אולי נרדמה, אולי חס וחלילה קרה משהו, שומעים את התינוק בוכה הרבה זמן, ואף אחד לא ניגש אליו. אז ברור שזה כבר סיפור אחר. אז פעם זה היה עם ספרים, עכשיו זה עם הסמארטפון, וכל ועוד החיים ממשיכים ויש תחושה טובה של אהבה, של הרמוניה, של ידידות, של שיתוף. אז זה כמו ספר, אני לא רואה בזה מעבר לספר. אם מתפתחים חיים שלמים אצלך או אצלו, בלי שיהיה לו קשר ומידע על זה, פה אני כבר רואה דבר שצריך לבדוק אותו. לא אמרתי סיכון, אבל צריך לבדוק. הערכתי בזה כי זו סוגיה מאוד מאוד נדרשת בימינו, אי אפשר להתעלם מהטכנולוגיה. מי שלא הכניס את זה ולא וחי בלי זה עד הרבה ועד הרבה. אבל אי אפשר כאילו להגיד, זה מפריע, תוציא את זה מהבית וזה הסיפור. עכשיו ברור שיש גם קטגוריות שונות. אם זה הבן או הבת, הצעירים לומדים במסגרת מסוימת, אז ברור שהם צריכים להתיישר, כמו בכל דבר אחר, עם הנדרש במסגרת. אם הבן בישיבה ששם אסור להחזיק סמארטפון, אז אסור. אז אי אפשר כן, אז צריכים להתיישר עם כל מה שנדרש בישיבה. שלום רב לך גברת פוגל, חן חן לך על התוכניות. בימים שאת לא עושה, זה ממש חסר. אני מוצאת את עצמי מדפדפת ורוצה לראות אם עלתה תוכנית חדשה. אם לא, אני מתערזבת, אבל שומעת עוד פעם את הקודמת. ומוצאת ניואנסים שונים שלא קלטתי בפעם הראשונה. ככה שזה לא נורא, אבל מאוד אשמח אם תחזרי למתכונת של פעמיים בשבוע. רציתי לשאול אותך שאלה שכזאת. בעלי שהוא בן 48 סבל בעבר מהתמוטטות עצבים בלתי מוסברת, כאילו לא היה שום טריגר. לפתע פתאום הוא התחיל לצעוק ולהשתולל ויצא לרחוב עם כל מיני דיבורים מבולבלים. זה היה בערך לפני כ-6 שנים. מאז הוא מטופל, הוא ברוך השם יציב, מצליח בעבודה, נולדו לנו עוד ילדים, ועל פניו חיינו נראים מסודרים בזה. הוא כל הזמן אומר שהוא לא מבין מה קרה לו ונמצא בחרדה עמוקה פן זה יקרה לו שוב. וכמו כן בו זמנית מעוניין להפסיק את הטיפול התרופתי. כאילו סותר את עצמו. מצד אחד הוא בחרדה שזה יקרה לו עוד פעם ואז אומר לו הרופא לכן אתה מטופל בכדורים כדי שזה לא יקרה לך עוד פעם. אבל מצד שני הוא מאוד מאוד מתוסכל בגלל הכדורים. ואפילו אומר לי לפעמים שרק התסכול על זה שהוא לוקח כדור יכול לגרום שזה יקרה לו עוד פעם. מין מעגל קסמים שכזה. רציתי לשאול אותך מה דעתך ומה אני יכולה לעשות על מנת להרגיע אותו. כי אני לא רוצה שיפסיק את הטיפול, ולא רוצה לקחת שום סיכון. כיוון שהטיפול הזה, הוא לא גורם לו לשום תופעות לוואי, מי יודע מה. הוא לא ישנוני, הוא לא ישמין, הוא לא רזה, הוא מתפקד רגיל ביותר, ורק הוא ואני יודעים את הסיפור הזה. גם אוריו חושבים שהוא מזמן גמר עם הכדורים. אודה לך מאוד אם תתני לי איזשהו כלי לגרום לו להמשיך עם הטיפול שכל כך עזר לו ומייצב אותו. כדי שהנושא ירד אחת ולתמיד מסדר היום שלנו. אני אומרת לו שאני באופן קבוע לוקחת כדורים נגד מיגרנות. ברמה יומיומית, כי ככה אני רואה שאני נמלטת מהתקפי מיגרנה. לא מחכה אפילו לראות אם יש או אין, אלא לוקחת טיפול. כדורים משככי כאבים, בסוגרן. למה הוא לא יכול גם לקחת את זה בצורה כזאת? או כמו בן אדם שיש לו משקפיים. הוא לא בוכה כל היום, למה אני צריך משקפיים? מקווה שהבן ותוכלי לעזור לי, קראי לי חדווה. כן, קודם כל, חדווה, תסלח לי שאני טיפה קיצרתי את המכתב שלה, כי היא באמת פה ככה הורידה מעלב את כל מה שהעיק עליה, כנראה שאף פעם עוד לא הייתה לה הזדמנות לדבר על אותה התמוטטות של בעלה ועל ההשלכות הרגשיות. אז עכשיו היא עשתה את זה, וזה בסדר גמור כמובן, אבל אי אפשר לקרוא את כל זה במסגרת התוכנית, כי אז פשוט לא יישאר זמן לענות. תראי, את יודעת, אני קודם כל, כשבעלי היה, אם בעלי היה אומר לי, עד מתי אני אהיה עם הכדורים האלה? אני הייתי עוברת אך ורק לשאלת שאלות. לא הייתי אומרת כלום, רק שואלת. מה אכפת לך לקחת את זה? אז הוא היה אומר, כי רק פסיכים לוקחים. אני רק סתם פה ממציאה, אני לא יודעת מה הוא היה אומר, אבל אני עושה פה איזושהי סימולציה. אני מרגיש פסיכי, כי אני לוקח כדורים פסיכיים. כדורים פסיכיאטריים. אוקיי, ואז אם אתה מרגיש פסיכי, מה זה כל כך נורא? כאילו, הייתי מנסה להתחבר אליו רגשית ולפתוח איתו מה הוא באמת מרגיש ומה הפחד הכי גדול שלו. הייתי אומרת, בוא ניקח סיטואציה, סימולציה. אני מאוד מאוד ממליצה תמיד על סימולציות. ואפשר להגיד, לא שהייתי בצבא, אבל למדתי את זה מהצבא. בצבא עושים כל היום תרחישים. כדי שבזמן אמת, אם יבוא, הלוואי שלא, כל חייל יהיה מוכן לכל סיטואציה. אז לא אומרים, אוקיי, זה לא צריך לדעת, כי זה לא יקרה, וזה בטח לא יבוא, וזה לא יהיה. לא. לוקחים ומכינים את החייל בצורה מאוד מדויקת לכל מצב ולכל צרה שלא תקרה. אז תתחילי גם את לדבר איתו, ממה אתה הכי פוחד. נגיד שאתה ממשיך עם זה כל החיים, אז מה מפחיד אותך? אז אולי הוא יגיד שזה יפסיק לפעול, ואז אז עוד פעם יהיה לי התקף. יפה. ואם עוד פעם יהיה לך התקף, אז מה? אז כבר כולם ידעו שאני פסיכי. וככה בשאלות ובשאלות ובעוד שאלות, תתחברי למצוקה שלו, כי הוא משדר איזושהי מצוקה. אז נכון, יכול להיות שהמצוקה היא בעינייך זניחה. כי ואת משווה את זה לכדורים שאת לוקחת נגד מיגרנות. ומסתבר שאצלו זה לא כל כך זניח, כי הוא אומר, אם אני צריך כדור פסיכיאטרי, סימן שאני פסיכי. למרות שזה כל כך כבר לא מודרני להגיד היום כאלה דברים, זה לא מודרני, כל אחד יודע שכולנו, והדוגמה של מיגרנה היא ממש טובה, כי בסך הכל היא טובה, אבל תכף אני אגיד לך למה היא לא טובה. כי באמת אנשים היום לא רוצים לסבול, יש עזרה, יש פתרונות, וכולם הולכים לפתרונות וחיים חיים טובים ונהדרים. ולמה הדוגמה של המיגרנה לא טובה? כי את באה מהשכל, הוא נמצא ברגש, ואת באה מהשכל ואת אומרת לו, מה אתה מיילל? גם אני לוקחת כל הזמן כדורים נגד מיגרנות, ואני לא מייללת. במקום לילל, אני לוקחת כדור ויושבת בשקט. מה אתה מיילל כל הזמן? אז לכן הדוגמה הזאת היא לא טובה. כי מה שהוא צריך פה זה התחברות ברגש. תתחברי אליו ברגש. איך אפשר להתחבר ברגש? תשאלי כל הזמן שאלות. מה הכי מפחיד אותך? ממה אתה חושש? מה אפשר לעשות נגד החשש הזה? ואז אפילו, את יודעת מה? אפילו שלא מביאים שום פתרונות, עצם הדיבור כבר מרגיע. עצם זה שבמקום שזה יהיה חבוי אצלי ומוצפן באיזה מקום וישב שם ויפחיד אותי, אז עכשיו הוצאתי את זה. אני אומר לאשתי בדיוק מה מפחיד אותי. מפחיד אותי שאני אתרגל לכדורים וזה יחזור. מפחיד אותי שבסוף אני כן אפתח תופעות לוואי שיגרמו לאנשים להבין שאני על כדורים. מפחיד אותי שלא יודעת, כל מיני דברים שמפחידים אותו. כי את כאילו מציירת תמונה שכלית ואומרת, מה יש פה לעשות עסק? אחד צריך כדורים פסיכיאטריים, ואחד צריך כדורים נגד מיגרנה, ואחד סובל מסוכרת, ואחד סובל צריך משקפיים, וכל אחד כאילו מסתדר עם זה. אף אחד לא עושה מזה עסק. זו לא תשובה, כיוון שזו תשובה שכלית, והוא לא נמצא בשכל, הוא נמצא ברגש. אז תתחילי להתחבר לרגש שלו, ואני אומרת לך, איך מתחברים לרגש? דרך שאלת שאלות. אז בוא נעשה תרחיש. אז מה מפחיד אותך פה כל כך? מה הפחד הכי שחור שלך? מאוד מאוד טוב לשאול את השאלה הזאת. כי בהתחלה זה אולי תתקלי בסוג של התנגדות. כי זה מה שהכי מפחיד אותו. עכשיו את רוצה שידבר על זה? אז זה עוד יותר יפחיד. אבל לא. אבל לא. הניסיון מראה שדווקא שמדברים על הדבר שהכי מפחיד, הוא מאבד מהכוח שלו להפחיד, והוא כבר לא כל כך מפחיד. אז זה מה שאני יכולה לעזור לך ברמה הזו. ברור שאם אפשר, ואם אתם שוקלים, אז שהוא ילך לשיחות. תקופה, את יודעת, חודש, חודשיים, חצי שנה, שילך לשיחות. סך הכל, הבן אדם עבר משהו. את אומרת שזה היה לפני 8 שנים. וכאילו חזר לחיים רגילים, אבל יכול להיות שהוא סובל מסוג של פוסט-טראומה, כן? רק עכשיו פתאום הוא אומר, רגע, אז מה, נתקעתי עם הכדורים האלה לכל החיים? וסתם ככה, בשביל להרגיע אותך, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה הרבה מאוד אנשים עם רמת תפקוד גבוהה, ששנים לוקחים כדור פסיכיאטרי. שנים רבות, והכל בסדר. הם ברמה תפקודית גבוהה, שמחת חיים, הכל בסדר גמור. הפסקה למוזיקה וחוזרים.
אחרת גם אם אדמתי בוערת רק מילה בעברית חודרת אל אורכי אל נשמתי בגוף כואב בלב רעב כאן הוא ביתי לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה לא אבטר להזכיר לה להשאיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה כך את עיניה.
ותודה רבה לרפאל לוי על המוזיקה ועל הדאגה לתוכנית. ואנחנו ממשיכים. שלום רב לך יהודית, אני מרגישה שאת חברה הכי קרובה אליי ויכולה לדבר איתך כל מה שאני רוצה, וזו הרגשה כיפית ביותר, אם כי את לא מכירה אותי אפילו. ובכן, הפעם אני רוצה להתייעץ איתך בקשר לבני שהוא בן 20 ולא עושה שום דבר. הוא כל היום סגור בחדר עם הסמארטפון שלו, לפעמים, לעתים רחוקות, יוצא בערב עם חברים, לא שרת בצבא מחוסר התאמה, הוא פשוט מתבזבז לנגד עיניי. ברצוני לציין שהוא עבר מבדקים רבים וכולם כאחד הצביעו על רמת קוגניציה גבוהה ביותר. לא חסר לו כלום, הוא גם נראה מצוין, ואם היה קצת שומר על עצמו ולא משמין מאפס מעשה, הוא גם היה חתיך אמיתי, גבוה ורזה. כרגע הוא בעודף משקל, לא קריטי, בסוגרה. ניסינו כל מה שאת רוצה בעולם, כולל טיפול חליפי עם כל מיני צמחים שהיו אמורים להוציא אותו מה... אפס מעשה הזה. אנחנו בטוחים שהוא לא לוקח שום סם ושום אמצעים אחרים כאלה, מכיוון שפשוט אין לו כסף. אני יודעת שאין לו גרוש, הוא גם לא מבקש. ממש חבל וקשה לראות בחור כזה נובל מול העיניים. אם כי הוא אומר שהוא רק בן 20, ועדיין כל העתיד לפניו, והוא רוצה כמה שנים של שנטי. ואולי אם לא נציק לו, אחר כך ייקח את עצמו בידיים. שאלותיי אליכם כאלה. האם הטיעון הזה נורמלי? אפשר להגיד, אוקיי, תהיה בשנטי, תאכל, ותגור בבית כמו איזה יצור שאינני יודעת אפילו איך לכנות אותו, וכשתחליט, תתחיל לתפקד. או שהוא יתקבע במודל הזה, וישאר ככה חס וחלילה לעולם. פה ושם כבר שמעתי מחברות, ומכל מיני, שלפעמים ילד אחד פשוט יוצא ככה. הוא לא מתפקד, וכן נצטרך להפרנס אותו עד סוף ימינו. אני חוזרת ואומרת, שאין לו כמעט שום דרישות. חוץ מהסמארטפון, הוא לא צריך כלום. ולובש בגדים משנים שאחים שלו משאירים בבית. בסוגריים נשואים. מאוד מאוד אודה לך אם תייעצי לי, או קצת תרגיע אותי, או בכל אופן תסביר לי מה הולך כאן, והאם שמעת כזה דבר שבחור אומר, אני לקחתי פסק זמן מהחיים, בבוא היום אחזור אליהם, או שכן או שלא. תודה רבה וכל כתוב, קראי לי רפאל. אז טוב, היא אומרת שהיא מרגישה שהיא חברה שלי הכי טוב, שאני חברה שלה הכי טובה וכו וכו. שמעתם את ההקדמה, והופתעתי לראות שבסוף ה... שבסוף הטקסט היא כותבת לי רפאל, והיא כותבת שם בדוי. אז אני אקרא לה רפאל, אולי בגלל שהיא רוצה שהקדוש ברוך הוא ירפא את הבן שלה, אולי, כן. היא רוצה רפאל, אז יהיה רפאל. למרות שהיום בהחלט יש, אתם יודעים, הילדים היום אומרים, גבי בן, כל מיני כאלה דברים, דניאל בת. כי השמות התערבבו, לא בטוח שדניאל, שגבי זה בת, ולא בטוח שדניאל זה בן. אז הילדים מציגים את עצמם, וכן אומרים מה הם, בן או בת. אוקיי. אז תראי, את לא כותב, הוא בן 20, הוא לא היה בצבא, אני מנסה לקרוא עוד פעם את הוואטסאפ הלא קצר שלך, ואת אומרת שהוא אומר, הכל יהיה בסדר, אני צריך פסק זמן, אני לא רוצה לעשות שום דבר, אני לא צריך כלום מעבר כן, האוכל שלו מן הסתם לא משמעותי עבורכם, בגדים הוא לא צריך, חברים הוא לא צריך, מה שהוא צריך זה את הסמארטפון, ואין לו כסף, והוא לא משתמש בסמים, וכן הלאה וכן הלאה. והוא אומר, אני לא רוצה כלום, ותניחו לי, את לא כותבת לי כמה זמן זה נמשך. את יודעת, הרי העולם מאוד 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 משתנה, מאוד משתנה. ויש את הסיפור הכל כך מפורסם, נראה לי שזה היה על, מי זה היה? ארכימדס? לא. אחד הפילוסופים שהיה גר בגזע עץ. אני מאוד אשמח שאם במהלך השידור מישהו יגיד לי איך קראו לו בדיוק. אולי אני זכר, הוא היה פילוסוף זקן, והיה ידוע שהוא לא צריך מהעולם הזה שום דבר. הוא גר באותו גזע עץ, ומשם הוא מפיק את כל הצרכים שלו, וטוב לו, וכיף לו, והוא הצליח להתגבר, כאילו, על הכוח, על כוח המשיכה הזה של העולם. הוא לא צריך מכוניות, הוא לא צריך בית מפואר, ולא צריך בגדים מפוארים, ולא צריך שום דבר, הצליח כאילו להתנתק מכוח הכבידה. וזה בעת העתיקה, זה סיפור עוד מימי הרומאים, אני חושבת, או מהיוונים. אז בא איש אחד ואמר, אני רוצה לראות במו עיניי, אם יש כזה דבר בכלל. אדם שחי בעולם ורואה את כל העושר, ואת כל הטוב והטוב, שיש בעולם, והוא לא רוצה מזה כלום, אז הוא בא והתחיל לדבר איתו, ולדבר, ולתחקר אותו, וכאן ושם, ובסוף הוא אמר לו, שמע, אני אדם עשיר, תבקש ממני משהו, אני יכול לעזור לך הרבה מאוד, אני אדם עשיר. אז אותו, נקרא לו ארכימדס לצורך העניין, אמר לו, כן, יש לי בקשה, תזוז קצת, כי אתה מסתיר לי את אור השמש. הוא התחמם מהשמש, לא היה לו אפילו תנור חימום, ולא היה לו שום דבר, הוא היה גר, כמו שאמרתי, באותו גזע עץ, או בחבית הפוכה. והוא אמר, כן, תזוז, כי אתה מסתיר לי את השמש. אז זה, אולי העולם חוזר למקומות האלה, מה אנחנו יודעים? אנחנו הרי רואים כאלה תהפוכות. אתמול שמעתי, כן, את המטוסים האלה, אדיר, הגיעו לארץ. ואני מוכרחה להגיד שזה היה רגע מאוד יפה. רגע מאוד מאוד יפה. וכמה שמשמיצים את נתניהו, ולא חסרות לו השמצות והתעללויות, אבל אהבתי לראות אותו שם, עם החיוך הרחב הזה, ועם הקבלת פנים למטוסים האלה, זה היה יפה. אז אבל מה אני רוצה להגיד? שיתכן שהעולם חוזר לזמנים האלה של אדם באמת אומר, אוקיי, מה אני צריך את כל העולם הזה? אני לא צריך את העולם הזה, אני לא, אין לי כוח לרדוף אחרי כל ה... הרי זה לא נגמר, יש לי אומנה, רוצה 200, יש לו את זה, אז הוא כבר רוצה את זה, ויש לו את זה, אז אני יורד בכלל מכל המסלול הזה, לא מתאים לי, אני צריך חתיכת לחם ומים וזה. אני לא יודעת, ייתכן שזה משהו שקשור לשינויים המפליגים האלה שאנחנו רואים בעולם. אז אני, תראי, עדיין אני מבינה שאי אפשר ככה כל כך מהר להגיד, אוקיי, אז ילד אחד יהיה לך שלא מתפקד, ולא יביא את הנכדים שאת רוצה, ולא... הוא לא צריך, אין לו כוח למרוץ הזה. כן, אז אם יש לי את זה, אז אני כבר רוצה את זה, ואם יש לי את זה, אני כבר רוצה את זה. וזה מרוץ בלתי נפסק ותחרות, כן? באנגלית קוראים לזה the rat race. כאילו מרוץ עכברים כזה. מי יתפוס הכי הרבה מהעולם הזה? למי תהיה המכונית הכי גדולה? למי יהיה הבית הכי גדול? מי יצליח בעבודה? וכן הלאה וכן הלאה. אז פעם היו קוראים לזה דיכאון. הבן אדם בדיכאון, הוא יושב בחדר, הוא קורא, הוא לא, אין לו חברים, אין לו, הוא לא מתפקד, הוא לא היה בצבא, הוא לא היה בישיבה, הוא לא היה פה, הוא לא היה שם. תראו, אני לא שוללת את כל הדברים האלה, אבל חייבים לחשוב קצת להגדיל ראש, כמו שהחברה אומרים, ולחשוב בחשיבה קצת יותר פתוחה. ולהגיד, אפשר גם להגיד, אבל שוב, זה כבר לא חשיבה פתוחה. תשמע, אתה רוצה לא לעשות כלום? תן לי תאריך. עד מתי אתה רוצה לא לעשות כלום? עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שבועיים, עוד שלושה חודשים, כמה? טוב, אבל זה שוב, הוא יגיד, לא יודע. כשזה ייגמר, זה ייגמר. ואם אני לא אתחתן, אז אני לא אתחתן. איפה כתוב שכולם צריכים להתחתן? היום את מקבלת את התשובות האלה. את מקבלת, וכאילו נסגר פה מעגל, אותו ארכימדס אמר, אני לא צריך כלום, רק שלא תסתיר לי את אור השמש. מי יודע? אולי אנחנו חוזרים לימים האלה. הרי כל אנחנו כן רואים שינויים מפליגים ביותר בתפיסות עולם, אני אגיד לכם גם אפילו עוד משהו, שאתמול הייתי באיזשהו כנס, וזה היה במלון, והיו שם עוד כמה כנסים. אחד מהם היה כנס של, לא של שלום עכשיו, אבל מין קבוצה כזו, אני לא אנקוב בשמה כיוון שלא קיבלתי רשות, והם ישבו שם, אני בטוחה שרוב רובם המכריע, כן, היו על איזשהו כימיה, על איזשהו סם, על איזשהו משהו. אבל הם ישבו במרבסת של המלון, אם אתם זוכרים, היום יש שמש, אבל אתמול היה, היום יש גשם. אבל אתמול היה יום קיצי יפהפה. והם ישבו במרפסת, והחזיקו כל אחד פחיות ביד או קפה, ומה שהם שידרו זה היה למה אנחנו בעצם צריכים לקום מהכיסא הזה ועוד בשביל להילחם מלחמות שלא מביאות לשום מקום. והבוקר ששמעתי חדשות בסביבות השעה 6 ושמעתי על הטבח בחלב, הם הרגו אסד, לא יודעת אפילו כבר מי, הרג את כל הצוות הרפואי שעוד נותר בשביל להגיש עזרה לאותם אומללים, ושמעתי את הבחיות ואת הצרכות ברקע. אז התקשר לי עם אותם צעירים, אני אומרת לכם, זאת הייתה סוג קבוצה של שלום עכשיו. ואולי יכולתי להבין שהם שואלים את עצמם, רגע, למה נלחם? למה בכלל לקום? תראה איזה יופי. מרפסת מלון יפה פייה, נוף נהדר, ים, זה עלייה על שפת הים. ראו את הים, שמש, חברים. למה אי אפשר לחיות ככה כל הזמן? למה כל הזמן צריכים לשמוע על חלב? ועל מטוסי קרב, הכי משוכללים בעולם, אז מצד אחד מקסים, נהדר, אבל אם היינו רואים את נתניהו חונך עם החיוך הרחב והמסנבר הזה שלו, איזה 20,000 דירות לזוגות צעירים, כאלה דירות מודולריות, קודם מזה קטן, ואחר כך שצריכים בעזרת השם המשפחה גדלה, אתם מבינים, העולם השתנה. אני רק משתפת אתכם מהירורי ליבי. אני מסתכלת על אנשים, וזה מה שעובר לי בראש. החל מאותם צעירים ישבו אתמול והיו שם באיזושהי ועידה, אז אולי הם היו בהפסקה, אולי... אני ישבתי קצת יותר רחוק והתבוננתי, והתמונה הייתה מה זה פסטורלית, מה זה יפה, מה אני צריך בן אדם בחיים, מה הוא צריך, למה הוא צריך על זה לאבד כל כך הרבה יופי וחופש כן, הם פשוט ישבו שם במרפסת היפהפייה הזאת, וכל אחד יחזיק את המשקה שלו, צחקו, התחברו, התחבקו הרבה מאוד, אתם יודעים, הכל הזה היום מאמי ואהובה ואהוב, ולא אפשר להגיד שלום כבר נורמלי, רק עם נשיקות וחיבוקים מכל הכיוונים, וכו וכו. אז שיתפתי אתכם מירורי ליבי, ולרפאל אני אומרת ככה, תראי, אני לא יודעת מה להגיד לך, כי אם תבואי ותגידי לבן שלך, תשמע, תשב בחדר שלך, תסתלבט כמה שאתה רוצה, אבל תתן לי תאריך מתי אתה מתחיל חיים. מתי אתה מתחיל משכנתה? מתי אתה מתחיל, לא יודעת מה, לא יודעת אם זה נכון להגיד את זה היום. ממש לא. כי הם אומרים, כמו אתם יודעים, איזה, אני מרגישה שנסגרים פה מעגלים כאלה. כי אתם מכירים את אותו סיפור מפורסם, שכבר יש לו כנראה זקן מאוד ארוך. שפעם ישב דייג ודג דגים. והוציא דג אחד, והיה מאוד מבסוט, לקח את הדברים שלו, והלך הביתה. עמד שם איש אחד, ואמר לו, למה אתה כבר הולך? אז הוא אומר, מה אני צריך להישאר? הנה, דגתי דג, ועכשיו אני הולך שמח וטוב לב הביתה. אשתי תבשל את הדג הזה, יהיה לנו מה לאכול. ומחר אני אראה עוד פעם, ואני אדוג עוד דג, ושוב אשתי תבשל אותו, ויהיה לנו מה לאכול. והכל טוב, מה אין לי זה? אז הוא התחיל להגיד לו, למה שכל יום תדוג דג אחד? זה טיפשי. תקנה לך אונייה או סירה, ותיכנס יותר למעמקי הים, ותדוג 20 דגים. אחד אתה תאכל, ואת השאר תמכור, ואז יהיה לך כסף. ואז יהיה לך כסף לקנות אונייה יותר גדולה, ותוכל להפליג יותר למעמקי הים. ותדוג טונות של דגים, ותמכור אותם, ותקנה עוד אוניות, ותהיה עשיר, ואותו דייק שאל, ומה, ולא תצטרך לעבוד. כי כבר תהיה עשיר גדול. ושאל הדייק, אז מה אני אעשה אז? אז הוא אמר, יהיה לך זמן לשבת ולדוג דגים בשנטי שלך, בזה. אז הוא אומר, אבל אני כבר עושה את זה עכשיו, הנה, אני יושב, אני דג לי דג, ואני הולך הביתה, אין לי אוניות לדאוג להם, אין לי מזכורות לשלם, אין לי לדאוג, אולי תהיה שערה בים, וכל האוניות תדבנה, ואין לי שום דאגה, אני דגתי דג אחד יפה. זה מספיק לנו לאכול ארוחת צהריים לי ולאשתי, אולי ילדים גם היה לו. אז זה כבר לא דבר חדש, אבל אנחנו פתאום רואים, שהדברים באיזשהו מקום כן מתחילים למשוך לכיוונים האלה, ולנו רק נשאר להישען אחורה ולראות ולהתבונן לאן כל זה מוביל. ואתמול דיברתי עם בחור צעיר, גם בן 20 או 20 מינוס או 20 פלוס, אבל מאוד מאוד צעיר, והוא אמר לי, אני מחפש את עצמי. אז אני אמרת לי, אתה יודע שבזמן השואה אף אחד לא חיפש את עצמו. מה, אז לא היו בני 20 ובני 18 ובני 15 שהיו צריכים לחפש את עצמם? לא. אז היו צריכים לשרוד, והתברר שילדים בני 6 או בני 8 הצליחו לפרנס משפחות שלמות. בגיל 6, כן, מי שקורא ומכיר את הסיפורים האיומים האלה על השואה, יודע. אני בזמנו קראתי את הספרים של קצטניק, אני לא יודעת אם היום עוד מישהו יודע מי זה קצטניק, אבל אפשר לפתוח גוגל, ובשנייה לדעת מי זה קצטניק. אני לא ישנתי לילות מרוב זוועה. ואז מעניין שבזמן השואה אף אחד לא חיפש את עצמו, כי היו צריכים לשרוד, והיו צריכים לשרוד מרגע לרגע ומדקה לדקה. אז איך שבשואה אף אחד לא חיפש את עצמו? עכשיו שיש לנו כל טוב וטוב, אז אנחנו מחפשים את עצמנו, וזה לוקח שנים. וכן מצאתי ולא מצאתי, ומה שמצאתי אתמול לא מתאים להיום, ומה שנמצא מחר לא יתאים לאתמול, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם אנחנו מדברים על מה עושים, אז אין הרבה מה לעשות. שוב אני חוזרת ואומרת, אילו תהליכים, ואולי חוזרים לימים ההם, ואולי לא, אין לי מושג. אז כך שלפני שנה, שנתיים, הייתי אומרת לך, תגיד, זה לא בסדר. אתה לא רוצה לעשות כלום? אחלה. תגיד, אבל שים לי תאריך. קח פתק ותכתוב תאריך. עד ינואר 2017 אני לא רוצה לעשות כלום. מינואר 2017 אני הולך ללמוד מקצוע, אני הולך לעשות משהו וכו וכו. אבל היום גם זה לא רלוונטי מול כל התהפוכות האלה. כן? וזה תהפוכות מאוד 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 גדולות. כן? עם הורים מהיישוב נורמליים, סטנדרטיים, נורמטיביים, שולחים ומממנים בכספם הזמנות שולחים מכספם מממנים הזמנות לחתונת אמיר ובניהו, והם מאוד שמחים ומתכוננים כאילו אמיר עם בחירת ליבו יעל, כמו שהיה פעם. לא, שולחים הזמנות כאלה. ואתה לא יודע אם לצחוק או לבכות, כי ההורים אומרים, לא נשלח, נאבד את הילד. כלומר, אין היום כללים, אני לא אומרת את זה בשמחה, אני לא אומרת את זה באושר, אני אומרת את זה עם המון תהייה, עם המון כאב אולי. אבל אין, אולי זה ימות המשיח, וכל, ומוסדות תבל פשוט מתמוטטים. כל מה שידענו והכרנו וכל המוכר והידוע פשוט מתהפך. אני מאוד אשמח לקבל כמובן תגובות ולראות מה אתם חושבים. ושוב, אני לא הולכת למקומות של מה יש לעשות, כי לדעתי אין מה לעשות. רק לחכות ולראות לאן כל זה מוביל, וכמובן תמיד להתפלל שזה יוביל למקומות טובים, שעדיין יש אלוקים, יש תורה, יש חוק וסדר, יש ויש ויש. אני תאמינו לי, הרבה פעמים אני גם אומרת לצעירים האלה ששואלים אותי, מי יגיד לי מה לעשות? מי בדיוק יגיד לי מה לעשות? אני מחפש את עצמי. אז אפשר להגיד, אוקיי, אבל אני לא מפרנס אותך, יכול האבא להגיד. אני מפרנס מישהו שמכוון לאיזושהי מטרה, למשהו. טוב, יגיד, אני לא צריך שתפרנס אותי. בשביל לישון על ספסל בתחנה, אני לא צריך שום פרנסה. ועוד כאלה דברים. אז אני כמובן אשמח לקבל תגובות בקשר למה אתם חושבים עם כל ה... כי יש כאלה, אמרתי לכם, שהייתי בכנס מאוד מאוד מקצועי. ושם היו כאלה שטענו, לא, אנחנו כהורים כן צריכים לעמוד על שלנו ולכוון את הילדים ולא לתת להם להתקבע, ובטח שלא להסכים לאיש הישר בעיניו יעשה. אם אתה רוצה להתחתן, השם ישמור, עם אמיר וגדעון, אני צריך לרקוד לפי החליל הזה. ועוד לממן את ההזמנות ואת כל הדברים האלה. טוב, השאלות האלה לא תיפטרנה כאן בתוכנית. הדעות חלוקות. רק להגיד לכם ש... שדווקא יש לי דוגמה שהורים שכאילו היו אסרטיביים והלכו לפי השיטות הישנות. אני ההורה, אני פה האבא, אני פה האמא, ואנחנו נקבע את סדר היום. וזה הפך למקרה קיצון, כי הם פשוט העיפו את הילד מהבית. ילד שלא התנהג איך שההורים רצו, ולאו דווקא בעניינים, כאילו לא עזב את הדרך או נשר, לא, אבל הפך את הבית. מכל מיני אספקטים, אני לא רוצה לתת יותר פרטים, כי אני לא רוצה שיזהו, אבל פשוט לא יכלו, הוא עשה בבית מה שהוא רצה, כולל טרור, השליט טרור בבית, ואז הגיעו, מי שהגיעו למסקנה שהפתרון בשבילו הוא פשוט להוציא אותו מהבית. והוא כמובן לא רצה להתפנות מהבית, אז הביאו משטרה. והמשטרה, בלי להתבלבל, הוא כבר היה בגיר, הוא היה מעל גיל 18, נתנה לו צו הרחקה מביתו שלו. ואני דווקא הייתי מאוד נגד, כי זה היה בעיניי מאוד מאוד דרסטי ומסוכן. ואמרתי, הילד הזה כל ימי חייו יזכור שהוריי מולידיי זרקו אותי מהבית, פשוט זרקו אותי מהבית לאלף הזזל. אז זה לא היה כל כך, כן, הם כן אפשרו לו להיות אצל אחד הדודים שריחם עליו, או משהו כזה, סבים, לא יודעת בדיוק את כל ההיסטוריה. מה שאני רוצה לומר, שהילד הזה, בניגוד לכל מה שהתחזיות השחורות, כן לקח את עצמו בידיים, והיום, היום הוא עובד. כן, הוא עובד, והוא מתפרנס, והוא בקשר עם ההורים, כאילו, אני אמרתי, לא יודעת, זה בעיניי היה כזה מעשה רגשי, לקחת ילד ופשוט להביא לו משטרה שיוציאו אותו מהבית. אמרתי, אם הוא לא יתאבד לכם מול העיניים, אז יהיה לכם נס. אני מאוד נחרדתי האמת, ומסתבר שלא ממש צדקתי. כן? כך שזה לא דבר חד משמעי, כן? חייבים לזרום עם הילדים לכל מקום, אחרת אנחנו מפסידים אותם ומאבדים אותם וכל החרדה הזו. מצד שני, אנחנו גם רואים את כל המקרים ההפוכים. אז אני מאוד הרחבתי בקטע הזה, מכיוון שהדברים הם באמת לא כל כך ברורים. הם לא כל כך חד משמעותיים, וכותבים לי כאן שהכי טוב זה להיכעץ בצורה פרטנית. כי הנה, עכשיו סיפרתי סיפור שהטקטיקה של להוציא את הילד הזה בן 18 אולי וחצי מהבית, לא, כאילו הוכיח את עצמה. הוא עובד ומתפרנס והוא הפך, ואולי גם יש מצב שהוא יהפוך לאיזשהו אדם יצרני באיזשהו שלב. אוקיי, אני רוצה למהר ועוד מכתב אחד, כלומר, מסרון אחד שהבטחתי לענות עליו היום, כי אותו אחד התקשר אליי בטלפון הרבה פעמים, הוא ביקש תשובה מאוד מאוד דחופה. אז אני קוראת את המסרון, שלום רב לך גברת פוגל. אנחנו התגרשנו לפני חצי שנה, יש לנו 4 ילדים. הפסיכולוג של ילדים טוען שזה לא טוב בשבילהם להיפגש איתי בשלב זה. מסיבות שונות. אני כמובן מאוד אוהב וקשור לילדים, אבל כן שם לב שהם במחיצתי לא משוחררים, כאילו מפחדים וכאילו לא נושמים בחופשיות כמו שאת אוהבת להגדיר. מאז הניסויים שלי עלו על סרטון, התחלתי להקשיב לך. הרבה, בסוגריים. אני יודע שאני צריך לפרט את כל הנימוקים, אבל אני כרגע לא יכול, אני גם לא רוצה שיזהו. אני יותר באופן כללי רוצה לשמוע אם גם את חושבת שבכלל קיימת מציאות שההורה מזיק לילד ועדיף לו בשלב זה לשמור מרחק. כלומר, השאלה שלי היא לא נקודתית אליי, כי את לא יודעת את המקרה, אבל היא כללית האם יכול להיות שהורה יעשה נזק לילד ויצטרך לשמור מרחק. תודה רבה לך וכן כן על כל התוכניות שאת עושה. קראי לי בבקשה שמעון. אז כן שמעון, חד משמעית יש מצב לצערי הרב שהורים עושים נזקים לילדים ויותר טוב שילדים לא יראו אותם. כן. אז עניתי לשמעון ומקווה שהדברים ייפתרו ואותו מצב של נזק שהוא כרגע גורם לילדה ולכן הוא צריך להתרחק מהם ייפטר בקרוב ושמעון יוכל לראות את ילדיו. והיום אני יודעת שהרחבתי קצת בעניינים אידיאולוגיים מהותיים שצריך לדבר עליהם, כי זה פחות או יותר מעסיק את רוב רובנו המכריע. כן, אנשים מרגישים ויודעים שהעולם משתנה ולא יודעים איך להתמודד עם זה. חלק מדחיקים, חלק אומרים התורה לא משתנה וזה נכון, אבל לא ממש יודעים מה לעשות מול העולם שמשתנה ממש ברמה יומיומית. אז חפתי פה והייתי כאן בשמחה, יהודית פוגל, 0528-7036-7-036-7-4-7620, פוגל 22-שטרודל, 012-net.il, כל טוב ולהשתמע.